מה זה דורש? ולמה זה כל כך משמעותי לעניין מה שהקדוש ברוך הוא מוחה לאדם? אז הגמרא ממשיכה ואומרת, מתארת, רב הונא ברי דרב יהושע חלש, היה חולה מאוד. אומרת הגמרא, אל רב פאפא לשיהו ליבי, לראות מה המצב. חזיה דחליש לאלמא, הפאפה רואה שרב הונא ברי דרב יהושע עומד לסיים את תפקידו. אמר לו, צוויתו לי זרדה, תעשו הכנות, תכריכים וכו'. אומרת הגמרא, לסוף התפח, התרפא רב הונא ברי דרב יהושע. ומה זה גרם לרב פאפה? מכסף, תתבייש. אמר לה, מה היא חזית? מה עבר עליך? שואל אותו רב פאפה את רב הונא ברי דרב יהושע. אמר לה, אם אחיה אמר לו הקדוש ברוך הוא, הועיל ולא מוקם במילי, לא תקומו בעדי. בני של מעלה גזר את מה שגזר, הקדוש ברוך הוא אמר להם, בגלל שהוא לא מעמיד על המידות אלא מעביר על המידות, תוותרו לו. לא מעט פעמים בחודשים האחרונים במפגש עם הרב חנן, כמו הרבה אנשים, הייתי אומר לו, הרב חנן, אנחנו בדור הזה צריכים אותך עוד הרבה שנים. הוא היה אומר, בנחת, בנחת. אמר לי, אל תפציר. אמרתי לו, למה? אמר לי, השם נותן שליחות לאדם, יש פרק של השליחות כאן בעולם הזה. הוא אמר לי, אנחנו משרתים, איך שקדוש ברוך הוא החליט, שם נשרת. אנחנו רואים בגמרא כאן שיש את זה לפנים משורת הדין כזה, וגמרא תולה את זה ומעביר על מידותה. וכך אומרת הגמרא בהמשך הפסוק, במיכה כתוב לשארית נחלתו. אמר לבך בר חנינה, עלייה וקוצבה. זה בשורה טובה שקדוש ברוך הוא ימחל ויכפר, אבל אם לשארית נחלתו, זה אומר שיש כאלה שלא, רק קבוצה מסוימת. עונה הגמרא, למי שמשים עצמו כשיראי. זה מצד אחד עונה, זה אומר אין קבוצה מוגדרת שהיא מחוץ לתמונה, כולם יכולים להיכנס לתהליך הכפרה. מצד שני, הדרישה הנפשית המוסרית להיות כשיריים היא לא דרישה פשוטה. שני גדולי ישראל שחלק מהחיים חיו באותו דור, אולי בלי להכיר אחד את השני, אבל בהרבה מאוד מקומות לאורך הש"ס, הפירושים שלהם, הדגשות שלהם, כמעט באותה מילים. צד אחד, מרן הבן איש חי, שהוא נפטר בחודש אלול, ומצד שני, מרן הרב קוק, שגם הוא נפטר בחודש אלול. איך ששניהם ניגשים, עשים עצמו כשיריים, בניסיון להבין מה זה שארית נחלתו, הם מאוד משלימים אחד את השני בסוגיית המעביר על מידתם. כשאמרה בתעני מתארת בדף קפה את המציאות של חוסר בגשם, תפילתו של המלזר, מוסיף שש ברכות כדרך התענית ולא יורד גשם. רבי עקיבא, כשהוא עובר לפני התיבה, אומר אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה. אבינו מלכנו, עשה למענך. ויורד גשם. מה מגיב אדם שטחי כמוני? אני רואה אחד עושה מויפן והשני לא, אז אני מתפעל. אני אומר, הנה רבי עקיבא אדם גדול, יוצאת בת קודם ואומרת, גדולה איננה נמדדת במופתי, בעמל גדול, ביגיעה גדולה, לא במופתי. לא זה גדול מזה, אלא זה מעביר על מידותיו וזה לא מעביר על מידותיו. מה בראש המושג של רבי עקיבא שאומר, אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה? מתי אדם יכול להגיד את זה? מתי האמת מתבררת שהוא אכן ראוי להגיד אין לנו מלך אלא אתה? יש מבחן אחד, הוא לא מבחן של הצרות, הוא לא מבחן של הדרשות, הוא מבחן של השאלה האם אתה מעביר על מידותיך. מתי? בסתם הדגמרה, כשאדם קורא את מסכת שבת דף קכ"ז, מדובר על הפועל בעל הבית, לא יודעים מי זה הפועל, סוגיה ארוכה מאוד, עוסקת בנקודה מאוד רגישה גם היום במושג של שכר שכיר, לעשוק שכר שכיר. אבל במסורת של בעל השאילתות, וחתם סופר מביא אותה במקום, זה היה רבי עקיבא. הוא היה פועל, אין פרנסה, לא היה פרנסה בגליל, הוא הלך לדמום, הוא עבד שם 3 שנים, והוא בא לבעל הבית, בעל הבית בן תורה, אומר לו, תן לי שכרי. אומר לי, תן לי קרקע, אין לי, תן לי בהמה, אין לי, תן לי פירות, אין לי, תן לי קרים וקסתות, אין לי, אין לו כלום. הלך לביתו בפחי נפש. מי יכול לשער מצב שבו 3 שנים אין משכורת לחזור הביתה? לימים הגיע בעל הבית עם כמה חמורים, נושאי כל טוב, כולל המשכורת. הוא שאלה בפיו לפועל, לרבי עקיבא, מה חשבת על כל תשובה שאני אתן לך? חשבתי, נתחיל לפי הסדר, כשאמרת לי אין לי כסף, אמרתי אולי השקעת בבנק באמריקה, בנק עם משכנתאות, והוא קרס, אז אין לך. למה אין לי קרקע? אולי החקרת את זה למישהי. ובהמה ופירות, מה חשבת כשאמרתי אין לי פירות? תראו רבי עקיבא, תראו פועל, מה זה נקרא מעביר על מידותיו? מה זה נקרא אין לנו מלך אלא אתה? אומר רבי עקיבא, חשבתי שאתה חושב שאני עם הארץ, אני חשוד על המעשרות, אז אולי אתה לא נותן לי פירות כדי לא להכשיל אותי שאוכל בלי הפרשת תרומות ומעשרות. נשאל את ראש הישיבה, נשאל את הרמי, נשאל את האברכים, נשאל את התלמידים, האם זה מותר לעשוק שכר שכיר 3 שנים, כי יש חשש שמה, אם אני אתן לו פירות הוא לא יעשה? זה הרי לימוד זכות שהוא עצמו מבחינה רוחנית בכלל לא ברור שהיה צריך ללמד זכות במקרה הזה. ואז זה מגיע לנקודה, לבירור של מה זה אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה. מי ראוי להגיד את זה? אך חשבת כשאמרתי לך אין לי קרים וקסתות, אני חשבתי יש לך בן ואתה רוצה שהוא ילמד בתלמוד תורה והוא לא רוצה, אז אתה אמרת לו אין נכסים, הכל מוקדש לשמיים, אז אתה לא יכול לשלם בקרים וקסתות. כך חשב הפועל, זה מותר? בשביל שאני אצליח לחנך את בני, אתה לא תקבל את שכרך? אמר לו, באמת כך היה. חכמים בדרום תראו את הנדר, כשם שאתה דנת אותי לכף זכות, כך מן השמיים ידונו אותך לכף זכות. מה זה אבינו מלכנו? אין לנו מלך אלא אתה. אומר הרב קוק, כל יום בסיומה של תפילת עמידה, בעקבות הסוגיה בברכות, אומר האדם, אלוקי נצור לשוני מרע. מבקש האדם, נפשי כאפר לחון תהיה. מבקש האדם, למקללי נפשי תדעו. מה זה אומר? אומר הרב קוק, כי אם אתה מאמין שיש מלך, שאין לנו מלך אלא אתה, הוא אחראי על השאלה אם הקללה תתקיים או לא. זה לא צריך ליצור בנפש איזה סוג מסוים של התקוממות כזאת, של שנאה מול המקלל. אולי עד רבה להעביר על מידותה. המבית כותב בספר בית אלוקים בשער התשובה, רבי עקיבא היה מאמיר על מידותיו כי הוא נולד גאוותן, הוא עבד עם עצמו, שינה את מידותיו, העביר על מידותיו ונהיה בעל ענווה. אומר מרן בן איש חי, מה זה כשיריים? אם אדם חושב שהוא יעביר על המידות כדי שיתקיים לגביו נושא אבון, אבל ליבו לא שלם, אומר הבן ישחי, זה לא יועיל. רק אם אדם שם עצמו כשיריים, כמו שיריים בקדרה המאוסים שאף אחד לא אוכל אותם, ואולי דווקא משום כך, אומר היה הרב קוק, שארית נחלתו, מי ששם עצמו כשיריים לכנסת ישראל. חומרה גדולה רואה גמרא מסכת שבת בלמד ג' לאותם עמי הארץ שהם קוראים לבית הכנסת בית העם. במובן לפי רוב המפרשי זה לא דבר נכון לעשות, להשוות מתנס לבית הכנסת. בית העם זה בית העם, ובית הכנסת זה בית הכנסת. בתוך כך צריך לומר, ערב יום הכיפורים בשנים האחרונות, במאות ואולי יותר מזה יישובים, קיבוצים, שכונות שיש בהם בתי עם, התחדשת תופעה אין לה שום הסבר, אין לה שום היגיון. היא לא מופיעה בערוץ 2. עם ישראל חי, מתפלל תפילות יום כיפור. זה לא שהוא קורא לבית הכנסת בית העם, הוא קורא לבית העם, תהיה המקום שבו אני יכול להתפלל לרוב פעם ראשונה בחייו. מתנועה גדולה כזאת, צנועה, שקטה, של חזרת עם ישראל לעצמו. אומר חוכמת מנוח, יש עוד סוג של עמי הארץ, של ראייה רוחנית מצומצמת. כי בשעה שאני קורא לבית הכנסת בית העם, אומר חוכמת מנוח, זה עלול להיות מתוך ההבנה שיש קודש בבית הכנסת, של ספר תורה, של ארון הקודש, ועשרה אנשים מתפללים, בית העם, בית היספות של עשרה אנשים. אומר חוכמת מנוח על פי הזוהר, ואינם מבינים שבית הכנסת זה בית כנסת ישראל. הנשמה של ישראל זה הופעת השכינה. מתוך כך, עשרה אנשים שמתפללים הם הכלים להופיע את הופעת השכינה. עשה אותי אלוקיי כלי למלא שליחותך בעולם. הרב חנן הוא היה כלי. כל שנה שם מאמץ להגיע לסעודת פורים של מוקפים בירושלים. תרגיש קשר בין גוש עציון לירושלים, תרגיש קשר בין גוש קטיף לירושלים, ציר כיסופי. הוא לא שכח, והיה מזכיר את זה בכל הזדמנות, שבפורים האחרון בגוש קטיף משתתף בסעודת פורים אצל הרב יגאל קמינצקי, הרב של גוש קטיף. שם בסוף שרו בדבקות גדולה שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. בתוך הקשר לירושלים, השנה שהובאה בקשה לפניו, תבוא, השתתף איתנו. שארית כוחותיו הוא הגיע, והוא דיבר על ירושלים ועל המוקפים. כשיצאנו מסעודה ללוות אותו הביתה, הוא אמר, היו שם חברי גרעינים בני תורה מכל הארץ. הוא אמר בממש שמחה גדולה, תראה כמה כלים יש פה. אז בחצי ניגון מתוך ייסורים הוא אמר את הביטוי במגילה, וכלים מכלים שונים. אין כלי יכול להחיש כלי אם הוא לא מתאמץ מאוד, חותר מאוד לענווה, לשים עצמו כשירה מצד אחד. מצד שני, יש שכינה, יש כנסת ישראל, לשים עצמו כשיריים לכנסת ישראל. כל אדם מאיתנו בתורתו, בתפילתו, במידותיו, במלאכה שבה הוא עוסק, במקום שבו הוא נמצא, בתפקיד שהוא נושא, יכול להיות כלי, כלי להופעת שליחותה האלוקית של כנסת ישראל. אומות העולם מנסות להחליש כוחנו ככלים. עם ישראל בשנים האחרונות מתייסר בבירור הדרך שלו, בבירור סדרי העדיפויות האמיתיות שלו, בבירור הקשר שלו לעצמו. הוא זקוק להרבה כלים שיצמחו, שיגדלו, שיהיו בבחינת אנשים שברמה האישית המוסרית באמת מעבירים על מידותיהם, כמה שפחות אינטרסים, כמה שפחות רווחים אישיים, כמה שפחות גינוני כבוד, ועל האמת הפנימית של האומה, של התורה, של הארץ, של הגאולה, על האמת הפנימית הזאת להסתער, לברר אותה, ללמוד אותה, ללמד אותה. דווקא כנס כזה בענייני גאולה ותשובה הוא משהו מסוג המאמצים שעם ישראל במקורות הכוח הפנימיים שלו מברר, מברר את משימותיו, מברר את אחריותו. כל אדם מכם שעומד בתפילה יום הכיפורי הוא לא אדם פרטי, הוא שליח ציבור. גם אם הוא לא נקרא בפועל חזן, יש אלפים שלא יודעים שהם רוצים להתפלל, יש אלפים שיודעים שהם רוצים ולא יודעים איפה ולא יודעים איך. לא סתם חיי אדם בתפילה זכה לקח את הפסוק בתהילים פרק נון א', ופיח ברוח של ציבו לשון רבים, כמו שהגמרא אומרת בברכות התפילת הדרך, לישטיף איניש נפשי בעד הציבור, שתף אדם עצמו בתוך הציבור, וקבע בתוך התפילה את הביטוי לב טהור ברא לנו אלוקים, ורוח נכון חדש בקרבם. הלוואי נהיה מאלה מעבירים על מידותיהם מתוך שאנחנו שארית נחלתו, גם לפי הבן איש חי וגם לפי הרב קוק, יכולים אנחנו להגיד ביום הכיפורים לאלוקי מערכות ישראל, אין לך דור אחר להביא דרכו את הגאולה. כל משימות שיש לך משרתים אנחנו ומוכנים. כך אומרת הגמרא סנהדרין צדיק ז', הדור שבן דוד בא, ואנחנו יודעים מהי תקופתו של דור, שנה או 300. דור שבן דוד בא, הגדולים הולכים ומתמעטים, והשאר עיניהם קלות. הרב סולובייצ'יק אומר שרבי עקיבא כשאמר שכם ישראל לפני מי אתם מתארים ומי מתאר אתכם, אמר את זה אחרי החורבן כשאין מקדש ואין מזבח ואין לשון זהורית שמלבינה ומאשרת שיתכפר לנו, ואז מול הדיכאון שיכול להיות, מול העצבות, מול הרפיון, אומר רבי עקיבא אשריכם ישראל, יש גאולה, יש תשובה, יש כנסת ישראל. אולי עיניהם קלות, זה לא חלילה ברפיון, זה לא חלילה בחולשה, עיניהם קלות, הצמאון להיות כלים אולי הולך וגדל על כל כתפיים, בכל סוג שהוא נוטל את המשימה הגדולה של שארית נחלתו. ואז אולי עוד יותר מתמיד נגיד ביום הכיפורים הזה, תבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה, עשה למערכה. שלום לכולם, מה חתימה טובה, בשורות טובות, מחיל אל חיל לזכות את כל ישראל בגאולה שלמה המצמיחה תשובה שלמה. שלום. לא צריך לקום, רק כשהרב יקום, יקומו. שלום לכולם.